מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר, מייסדת מרקטינג סולושנס. אנחנו חברה לליווי ויישום לשיפור ביצועים עסקיים בחברות וארגונים. נמצא איתנו כאן גם אסף. אלן אסף.
אלן.
בסדרה שלנו מנהלים משפיעים, מגיעים מנהלים בכירים לספר לנו על ההצלחות, האתגרים והדילמות הניהוליות והפתרונות שלהם בעולם העסקי. היום, תקשיבו טוב, יש לנו כאן אורח מאוד מעניין. קוראים לו אסי צור, והוא מנכ"ל ובעלים של חברת דיגיטל פרופרטי. אלן אסי.
היי, מה העניינים? כיף להיות פה.
תודה, תודה, תודה שבאת אלינו. אסי.
תענוג, כן.
תספר לנו, לא כולם מכירים, אתה יודע, יש כאלה שגם לא מכירים עליך, מה עברת, מה התפקיד שלך היום, מה מרגש אותך בחיים המקצועיים. ובכלל, איך הגעת לאן שהגעת?
אז קודם כל, המון אנשים קוראים לי יזם דיגיטלי. אני מרגיש שיותר יזם מאשר דיגיטלי, למרות שאני חי ונושם את המרחב הדיגיטלי, שזה באמת עולם תוכן מרתק, גם לעסקים, גם במה שנקרא לפנאי. ובעצם הכל התחיל לפני 18 שנה, כשאני מוצא את עצמי מוכר באיביי מוצרים מהבית, כל מיני תשמישי קדושה וכל מיני דברים.
2005.
כן, 18 שנה עברו.
וואו.
זה אגב השנים שבארץ עוד לא הכירו את איביי, מצאתי רק אחד שקרא לזה איביי.
גדול.
וכן, אני מוכר כזה דברים מהבית כזה, כמו יד שתיים.
ענק.
ואז מכאן לכאן. פתאום חבר אומר לי תלמד אותי גם, ועוד חבר, ואז זה נהיה קורסים פרטיים, ואז כמה שנים אחרי זה מכללת שטרודל, המון שנים, עברו אצלנו 25 אלף בוגרים בישראל ובחול. 2016 אנחנו כבר מוכרים קורסים דיגיטליים, ותוך כדי אנחנו שומעים המון אנשים שאומרים, תעשו לנו בעצמכם, כאילו אנחנו לא רוצים ללמוד, תקימו לנו, תנהלו לנו, תעשו לנו, כאילו אנחנו רוצים שאתם המקצוענים תעשו לנו.
רוצים חנות, תעשה את זה שזה יקרה.
כן, תקים לנו אתה זה. ולא היה לנו כזה שירות, אבל אמרנו לנסה, ומאון לאון זה ככה נוצר איזשהו שירות מוצר כזה נחמד מאוד, שאנחנו בעצם מקימים חנויות, והיום זה כבר נהיה אופרציה בפני עצמה של הקמה וניהול חנויות, ולא רק באי-קומרס, אלא גם אתרי אינטרנט, אתרי תוכן, אתרים מניבים, ובעצם אנחנו היום משווקים, מוכרים, מנהלים נכסים דיגיטליים מכל מיני סוגים.
זה בדיוק, זה כמו הסיפור של מייסד מייקרוסופט, מהמחסן.
לגמרי.
לגמרי.
אני רוצה רגע להתעכב על הנכס האינטרנטי. זה שירות שהוא די מעניין. אגב, אני בעצמי לא ממש נחשפתי למשהו כזה לפני שהכרנו. אתה יכול לספר לי מה זה דיגיטל פרופרטי קודם כל?
כן, קודם כל דיגיטל פרופרטי היא חברה שמתמחה בהקמה של נכסים דיגיטליים מניבים, והרווח שלנו בעצם מושתת על השתתפות ברווחים ביחד עם הלקוחות השותפים. בעצם החברה מציעה לכל מי שרוצה להיות בעלים של נכס דיגיטלי מניב, במודל השקעה אלטרנטיבית שמייצר רווח קודם כל ללקוח, ורק אחרי זה גם לחברה, ביחד עם הלקוח. זאת אומרת, רק אחרי שהלקוח מחזיר לעצמו את עלויות ההקמה, כלומר את אותה השקעה, החברה מתחילה להתחלק איתו באיזשהו אחוז מהרווח, ולכן זה גם נותן הגנה וביטחון ללקוח, זה פשוט מודל עסקי שהוא ווין ווין.
יש פה אינטרס משותף, להצלחה.
בדיוק, אחרת היינו פשוט לכאורה נותנים שירות וסלמת, ואז הלקוח אומר, רגע, אולי תברחו לי, אולי לא תספקו לי, פה אנחנו בדמי כניסה נמוכים ככל שאפשר, ולאחר מכן כשהנכס עובד ומניב ומרוויח, אנחנו אחרי שכמובן הלקוח מחזיר לעצמו את כל עלויות, ואז אין לו שום סיכון, בנקודת הברייק איבן, אנחנו מתחילים ברפשר.
תגידי, אבל נכס, אני מכירה נכס מעולם הנדלני, ואני מכירה גם נכסים בעולם הדיגיטלי. זה די מופשט. אתה יכול להסביר לי מה זה אומר נכס דיגיטלי? מה זה אומר? מה זה האתר הזה? מי אוהב אותו? גוגל? מה אתם עושים בדיוק?
אז קודם כל רגע בוא נגדיר שנייה מה זה נכס דיגיטלי. נכס דיגיטלי זה ממש דומה לנכס נדלני, רק שהוא במרחב הדיגיטלי. זה יכול להיות חנות אינטרנטית, כמו חנות שאני עושה בוורדפרס או בוויקס. זה יכול להיות חנות באחת הפלטפורמות המוכרות הגדולות, כמו eBay, Amazon, Shopify, Etsy וכן הלאה. זה יכול להיות אתר שמייצר הכנסות באמצעות מחירת לידים, באמצעות מנויים במודל SaaS, זה יכול להיות אתר תוכן שנהנה מפרסומות והכנסות מכל מיני ערוצים, זה יכול להיות חשבון אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק.
כל דבר שמכניס כסף בסופו של דבר.
בדיוק.
זה יכול להיות תוך כדי עשייה אקטיבית, פסיבית,
ולא רק זה, גם יש המון מסחר בנכסים דיגיטליים, המון אנשים קונים, מזכירים, מממשים, עושים אקזיט, זאת אומרת, יש אנשים שהעבודה שלהם זה לייצר כזה נכס ולמכור אותו.
ולמכור אותו אחר כך.
מייצרים ומוכרים, עוצרים ומוכרים.
מה שנקרא פליפ.
כן, עכשיו יש אנשים שמתמחים לעשות את זה במייצרים קבוצות פייסבוק, יש כאלה שעושים את זה בחשבונות טיק טוק, יש כאלה שעושים ערוצי יוטיוב, יש כאלה שעושים את זה בחנויות אצי. זה באמת עולם מאוד מאוד רחב שאתם אולי לא...
הוא רק הולך וגדל, נכון? כל עולם האינטרנטי הזה?
אנחנו רק התחלנו, זה רק מה שנקרא, התחלנו רק להבין את הגודל של השוק הזה.
סוף 2023 ואנחנו רק התחלנו.
רק התחלנו, ולא רק זה, אני גם כל יום רואה פלטפורמות חדשות שמציעות ממשקים למרקט פלייסיז, מרקט פלייס של קנייה ומכירה של...
אנשים פשוט קונים יותר באונליין, נקודה. העולם הולך לשם, ראינו את זה בקורונה דרך.
תראה, זה כבר פסה להגיד, הכל הולך לאונליין, אנחנו כבר רואים את זה, עוד כאילו בקורונה הבנו שיותר אנשים לומדים מהבית, יותר אנשים עובדים מהבית, יותר אנשים קונים.
אנשים גם צורכים ידע באינטרנט, זה לא רק צורכים מוצרים.
אבל לא רק זה, אנשים מבינים היום שאפשר לעשות עסקים טובים במרחב הדיגיטלי, כי יש המון מה לקנות ולמכור. כלומר, יש אנשים אפילו, אני אגב עוד לא עושה את זה, אני מאמין שאני בדרך ואני אעשה כל הדברים, שהם קונים נכס דיגיטלי, משביחים אותו שנה שנתיים, ומוכרים אותו בפי 40 לפעמים. זאת אומרת, הם עושים פליפים במרחב הדיגיטלי, שזה נשמע קצת מוזר וזה, אבל תתפלו, זה עובד ועובד חזק
מדבר,
מאוד.
מטל, פה מדבר היזם, אני מזכיר לך, מנהלים משפיעים, אנחנו, זה לא סתם
היזמי.
שהבאנו אותו,
זה הסיצור היזם.
זה לא סתם שהבאנו אותו, בשביל להראות דווקא את המנהל היזם, אנחנו לא מדברים הרבה על המנהל היזם.
לגמרי.
המנהל היזם, זה הסתכלות אחרת לגמרי.
לגמרי, תגידי, אסי, אמרת, וזה נכון, יש לי הרבה מאוד נכסים דיגיטליים, יש לי בטיק טוק, יש לי בפייסבוק קבוצות, יש לי כל מיני, פה אתה מדבר על נכס אינטרנטי שהוא שלי, זאת אומרת, אני, יהיה לי בסוף אתר שהוא שלי, שהוא בבעלותי, אני מכניסה ממנו כסף, אני לא עושה שום דבר ואני לא צריכה שום ידע, אבל אני, הכסף נכנס אליי, ולמעשה, הסיבה שזה מאוד מאוד מעניין, אם אני מבינה אותך נכון, זה כי זה נכס אינטרנטי שהוא במרחב של גוגל, של גוגל סרצ' של כאילו כל מי שמחפש מוצר או שירות או תחום או נישה מסוימת בגוגל, אז הוא מקבל את האתר הזה, או יקבל בתוצאה כזאת היא אחרת, ובסוף על זה בעצם מתבסס כל הנושא.
אני אסביר את זה דווקא מכיוון אחר. אנחנו בדיגיטל פרופרטי בכוונה יצרנו מודל, שהוא עבור הלקוחות בעתיד גם השותפים שלנו, הוא יהיה פסיבי. וזה שהם לא צריכים ללמוד, והם לא צריכים להתחבט, והם לא צריכים לשבור את הראש, להמציא, לנחש או. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה יצרנו מודל שהוא עבורם למעשה פסיבי. מה שאנחנו היום מכוונים, ואנחנו רואים שעובד והוא יציב ובטוח, זה אתרי אינטרנט שהם בעצם אתרי תוכן, זאת אומרת נכס דיגיטלי שהוא בעצם על שמך, בבעלותך, הוא רשום על שמך, האתר שלך, הדומיין שלך, התוכן שלך, הכל הכל שלך. עכשיו, האתרי התוכן האלה, מה שמיוחד בהם, זה שהתוכן הוא תמיד תוכן שהוא evergreen, הוא תוכן ירוק עד, תוכן שתמיד היה מעניין, גם לפני 50 שנה, והוא גם יהיה מאוד מעניין גם בעוד 200 שנה.
זאת אומרת, אין שם דברים טרנדים שהם חולפים.
נכון. Okay. זה יכול להיות נושא כמו באולינג, זה יכול להיות נושא כמו שחמט, זה יכול להיות אבוקדו, וזה יכול להיות בורדר טרייר, וכל מיני עולמות תוכן, אם זה תחביבים, ואם זה דברים שבעולם החי והצומח, ותוכן שאנשים תמיד מחפשים לקרוא, ללמוד ולהשאיר את הידע. עכשיו, מה שבעצם עושים ככה טיפה, קצת ככה נרד דריל דאון לפרטים, בגדול בעצם אתר התוכן הזה הוא אוסף של מאות מאמרים, שכל מאמר הוא למעשה עונה על שאלה נפוצה. למשל, אנחנו יודעים כי בדקנו ואנחנו ראינו שכל חודש שואלים, מחפשים בחיפוש של גוגל, כמה שוקל כדור באולינג. אז אם אני רואה שזאת שאלה שנשאלת אלפי פעמים, אני יכול לכתוב עליה מאמר מקצועי, איכותי, מלמד, מעניין, שאנשים באמת ירצו לקרוא וללמוד ואולי אפילו לשתף. ואם התוכן באמת עשוי טוב, והוא מונגש נכון, וגם עושים על הדף הזה המון פעולות של קידום אורגני, מה שנקרא SEO, Search Engine Optimization, מה שנקרא, לכל אתם בעלי מקצוע שזה עסק וזה מומחיות בפני עצמה, אז כשעושים קידום אורגני, קידום אתרים על דף שכזה, ועושים עליו את כל הדברים הנכונים, למעשה הוא מתקדם בגוגל, והוא מתחיל לקבל חשיפה בתוצאות הגבוהות. הדבר הזה מוביל להמון גולשים להיכנס לדף, כשיש לי מאות מאמרים כאלה, אני בעצם מייצר עשרות אלפי גולשים לאתר. ברגע שיש לי גולשים, זה שווה כסף. תנועה לאתר שווה כסף.
איך? כי מה? כי למה?
יש כל מיני יחידות רווח. למשל, הפרסומות של גוגל. אני כבעל אתר יכול להקצות שטחי פרסום, לפתוח חשבון בגוגל אדסנס, שזה בדיוק הצד ההפוך של גוגל אדוורדס.
כן.
זאת אומרת, אני בתור אתר אומר, זאת אומרת, גוגל אומר לי, בוא נעשה ביחד כסף, תקצה לי שטח פרסום.
באתר שלי.
אני מקצה לו את זה, הוא מכניס איזה פרסומות שבא לו, של כל מיני חברות שרוצות לפרסם באתר שלי, או בגלל שזה בתחום שמעניין אותם, או סתם פרסומות כלליות של מייקרוסופט אופיס, או מדפסות ולא משנה. ובעצם ברגע שיש פרסומות באתר, ומגיע גולש, וסטטיסטית 0.5% מכל הגולשים ילחצו על המודעות, גוגל אומר, בוא נתחלק חצי חצי. הגולש, החברה המפרסמת הייתה מוכנה לשלם דולר על כל קליק, אז הנה היו פה איקס קליקים, חצי דולר לך, חצי דולר קלי, ובעצם סוף החודש אני מקבל כסף ישירות מגוגל לחשבון הבנק שלי, אוטומטית, מבלי שיש לי עובדים, מבלי שיש לי לקוחות, מבלי שיש לי סחורה, בלי לוגיסטיקה, בלי כלום, זה אוטומטית, זה עובד יפה, וזאת אחת זה אחד המוצרים שגוגל עושה מהם עשרות מיליארדים, ויפה מצדם שהם גם מתחלקים עם השותפים, כלומר, הגיוני שהם מתחלקו עם השותפים, כי בעצם להם יש את כל הנכסים. יש אפילו את המחשבון של גוגל, שהוא אומר לך, בוא תגיד לי באיזה תחום, באיזה זור, באיזה שפה, ו-X גולשים, שווה לך ככה וואו, וככה כסף. זאת יחידת רווח אחת, שהיא מקובלת, נפוצה ובטוחה, יש עוד ועוד כמה וכמה יחידות רווח, ששוב, ברגע שיש לי תנועה לאתר, זה שווה כסף.
כל המשחק למעשה זה לייצר תנועה.
ואם אני מבינה נכון, אז לא רק שיש עוד מקורות הכנסה, אני זוכרת שאני שמעתי כאילו שאפשר להכניס מ-eBay, מ-Amazon, מ-affiliate programs וכאלה. אני גם למעשה מחר, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, אני יכולה למכור ברווח את האתר הזה גם.
לא רק למכור אותו, גם למכור אותו ברווח יפה, כמו שמקובל למכור מוצר שמשביחים אותו, כלומר, הכי נגיד, דירה שקנית מתחת למחיר שוק, שיפצת אותה כמו שצריך, עכשיו את מוכרת אותה ברווח, את עושה בעצם אקזיט. רק שבעולם הנכסים הדיגיטליים לא הרבה יודעים שהמכפיל, כלומר השווי של הנכס לפי אבלואציה שעושים לו, אפשר למכור אותו כפול 30, כפול 40, כפול 50 חודש מהערך שלו. זאת אומרת,
מטורף.
אם האתר שלי מכניס $1,000, אני יכול למכור אותו ב-30, 40, 50 אלף דולר.
ואגב, ולא מדובר על סכום השקעה כמו שבנדלן היום, שאני צריכה להביא סכום מאוד מאוד גבוה, נכון. לא מדובר על סכומים שהם הרבה יותר קטנים.
סכומים קטנים, כי בעצם הסכום הוא מגלם בעיקר את הזמן עבודה של הצוות או של הכוח אדם שבנה אותו.
כן.
כי לא קונים סחורה ואין לי פה מלאים ואין לי פה תקורות.
אבל אין כזה דבר שאין סיכון. הרי אני מסכן פה את הכסף שלי על עולם דיגיטלי ואני תלוי בגוגל.
סיכון תמיד יש בכל דבר, אני לא מכיר משהו שאין בו סיכון. אבל תקשיב, דווקא פה ובתחום הזה שאנחנו בחרנו, הסיכון הוא מאוד נמוך, וזה גם אחד הדברים היפים שאנחנו בעצם עושים. כי בעצם אנחנו בונים על זה שאנחנו נמצאים בתוך גוגל, ואם אנחנו בגוגל, אנחנו רוצים להיות במקום הכי בריא, הכי נקי, הכי טוב. ולכן אנחנו בוחרים עולמות תוכן, שהם תוכן, מה שנקרא תוכן נקי. זה לא תוכן שמדבר על כסף, תוכן שמדבר על בריאות, תוכן שגוגל צריך לבדוק אותנו אם זה נכון, אם זה לא נכון, אם אנחנו עושים משהו לב. זה תוכן נקי שהוא כזה, מה שנקרא, תמיד היה ותמיד יהיה. לעומת זאת, נגיד, אם עכשיו הייתי עושה חנות באמזון, או הייתי עושה קבוצה בפייסבוק, שם אני הרבה יותר חשוף לרגולציה, לאלגוריתמיקה, לדברים שהם יותר מחמירים, ושם הסיכון אם כבר עולה. עכשיו, שיש לי בעצם אתר פשוט, אתר תוכן בגוגל, בעצם האתר הזה הוא תמיד מתקדם נכון, שוב אם אני עושה עבודה טובה, תוכן מקצועי, אני עושה קצת פעולות SEO, ובעצם עם הזמן האתר כאילו מתקדם, והוא ממש מגיע למקומות גבוהים, והוא לא יכול פתאום ליפול או לסגת. זאת אומרת, התוכן הוא המלך, התוכן תמיד היה ותמיד יהיה, ואם הוא נכון, אז גוגל אוהב את זה, וגוגל ידאג שהוא תמיד יהיה במקומות הראשונים. ולכן, מהסיבות האלה, הסיכון שלי הוא נמוך יותר. לא רק זה, גם האתר הוא על שמי. הוא שלי, הדומיין על שמי, התוכן שלי, הכל בעצם שלי, ובעצם זה נכס מלא משלי. את הכסף שאני מקבל, אני מקבל אותו מגוגל, אני צריך לרוץ אחרי לקוחות, מוסר תשלומים נמוך וכל מיני כאלה, אני מקבל כסף באופן אוטומטי, אם זה מגוגל, אם זה מקישורי אפיליאט של אמזון, אם זה מכל מיני גורמים שבעצם מפקידים לי את הכסף ישירות לחשבון הבנק, וגם פה בעצם אני מוריד את הסיכון, שאני לא תלוי עכשיו בכל מיני גורמי צד גימל, שהם אולי ישלמו לי ואולי לא ישלמו לי, אני בעצם מקבל כסף מהחברות הכי גדולות בעולם. יותר מזה, גם יש לנו פה איזשהו ביטחון מבחינת החברה, שבעצם אנחנו נותנים פה התחייבות חוזית להחזר כספי מלא, במידה ולא הגענו לצפי. כלומר, יש לנו בעצם איזשהו מין מנגנון שאומר, אם האתר תוך פרק זמן לא מרוויח מעל $500 ברצף של 3 חודשים לפחות, וכן הלאה וכן הלאה, החברה יכולה או להחזיר את כל הכסף ללקוח, או שהיא מציעה לו לבחירתו לקבל אתר אחר שעומד בצפי, למרות שאגב עד היום זה לא קרה לנו, לא קרה שהיינו צריכים להחזיר או להחליף, וזה גם אחד הסיבות שגם אם אנחנו לכאורה על הגבול, אין בעיה לקחת את האתר, למכור אותו, לממש אותו, ולהרוויח עליו את הפי 30 או פי 40. לכן אין פה שום חשש משום סיבה, ומכל הדברים האלה בעצם הסיכון הוא נמוך, הוא לא אפס, אבל הוא הרבה יותר נמוך מנכסים אחרים שאני מכיר.
אני רוצה לשאול אותך, אסף שאל אותך על סיכון, אני רוצה לדבר איתך על ביטחון. אני בן אדם של ביטחון. מה הביטחון שלי ברכישה? זאת אומרת, איזה דברים אני מרגישה מספיק בטוחה בלקנות כזה מוצר? מה מיוחד בו שנותן לי ביטחון בלרכוש?
אני חושב שלי על שמי, התוכן שלי, הכל שלי. אני נמצא במקומות של גוגל עם תוכן שהוא פשוט, נקי, אורגני, שאנשים תמיד מחפשים. עבודת קידום נכונה תגרום לתוכן הזה להיות במקומות גבוהים, מה שמייצר לי הכנסה. הכנסה שווה כסף. משהו לא עובד מכל מיני סיבות, תמיד אפשר למכור ולממש. אני לא תקוע עם איזה משהו, זאת אומרת, משהו שאפשר לגלגל אותו. אני אפילו מכיר אנשים שמזכירים את האתר. זאת אומרת, מישהו, בוא, תשלם שכירות ותקבל איזושהי תשואה. למרות ששוב, בנכס כזה, אני לא רואה שום סיבה לא למכור ולא להזכיר. אם זה מכניס $1,000 בחודש, בהשקעה של כמה עשרות אלפי שקלים, זה לפעמים too good to be true. זה טוב מדי.
שאני למעשה לא עושה שום דבר, אני עובדת היום באיזושהי חברה, זה לא, אני לא צריכה לעשות שום דבר בשביל שזה יקרה, וזה יכול לי, זה נוח לי מה שנקרא, כהכנסה נוספת, צדדית, מן הסתם לא על חשבון ולא במקום הכנסה קיימת, אבל זה הכנסה נוספת צדדית, בנוסף להכנסה הקבועה.
אנחנו כל הזמן מדברים בחברות וארגונים, שצריך לבנות תשתית, וצריך להיות בטוחים, וצריך לעשות הרבה מאוד דברים. אז גם באופן הפרטי, זאת אומרת, של אותו בן אדם, ביום יום חייב שיהיה לו עוד הכנסה, חייב שיהיה לו עוד משהו.
אני מסכימה, ואגב, אפרופו שיהיה לו עוד משהו, אין מה לעשות, החיים יקרים,
גם הדינמיקה שיש פה,
דינמיקה. יש דינמיקה במדינת ישראל, ברוך השם.
כן, כל שנה, שנה וחצי, רגע, יש לך כל כך הרבה דל, דברים.
אין פה רגע דל, אז לגמרי, זה מעניין. אותי זה מאוד, זאת אומרת, אני קהל יעד מאוד רלוונטי.
אנשים רואים, יש גם תקופות של קורונה, גם תקופות של מלחמות, פתאום יכולה להיות רעידת אדמה גדולה, פתאום סתם יכול להיות איזשהו משבר אישי בבית.
העולם במשבר, אחרי קורונה לא, אגב, גם שלא יצא ממנו דרך גם, אגב. כן. העולם עדיין לא יצא ממשבר כן. הקורונה אגב.
ובואי נגיד שכל אחד הדברים האלה לא קרה, אבל פתאום מישהו בבית באופן אישי קרה לו איזשהו משבר אישי. כן. איזה פציעה, נכון, איזה משהו כזה.
נכון.
בן אדם שלא דואג לעצמו לכמה ערוצי הכנסה, אז הוא לא בסדר. הוא פשוט, נכון. הוא
מפספס.
הוא לא מפספס, הוא עושה משהו שהוא מאוד בידיעה, הוא מזיק לעצמו. הוא פשוט פוגע בעתיד הכלכלי שלו, בצורה חמורה.
שלו ושל המשפחה שלו.
ובעולם של היום, הדבר הזה הוא לא בסדר. צריך לעורר אנשים ולהגיד להם, תתעוררו, אסור לכם להיות, להישען על מקור הכנסה אחד, שהוא תמיד מסוכן, לא משנה מה יהיה.
מה המגמות, מה האתגרים שניצבים בפני הארגון שלכם, ואיך אתם הולכים להתמודד איתם?
אז מבחינתי בכלל כל השוק הזה של הנכסים הדיגיטליים הוא רק מתעורר, הוא בנסיגה, בהתעוררות והוא בפריצה. אנחנו קודם, כמו שאמרתי, אנחנו רואים עוד פלטפורמות וכל מיני מרקט פלייסים שמציעים עוד אפשרויות לקנות נכסים ולמכור ודברים כאלה. אמרנו שיש המון המון נכסים דיגיטליים שאנשים יודעים לייצר, למכור וכן הלאה, וזה רק הולך וגדל. פתאום אנחנו רואים עוד מוצרים ועוד שירותים שאנשים יודעים לייצר מהם הכנסות, ובעצם אולי האתגר הכי גדול שלנו זה בהסברה. זאת אומרת, אנחנו פשוט צריכים להסביר לקהל שמדובר פה בהשקעה אלטרנטיבית קטנה ביחס לנדלן, עם סיכוי גבוה להרוויח יפה וסיכון נמוך, וזה משהו שהוא מצוין והוא טוב לכל אחד, ואסור לפספס את זה. זה פשוט עוד אלמנט או עוד השקעה קטנה שיכולה לייצר הכנסה טובה, בעיקר איתות משבר.
אנחנו בעצמנו, Marketing Solutions, הרבה לא יודעים, אנחנו צרנו מתוך הפרפורמנס, מתוך עולמות האלה של הלידים, ומשם
התחלנו כפרפורמנס אייג'נסי.
לפני 15 שנה.
ואגב, אפרופו, אתה יודע, אגב, נכון, שכחתי, עברו פשוט יותר מדי שנים.
עוד 15 שנה, כן.
הזמן עובר מהר שנהנים. מ-2009, הדבר הראשון שעשיתי, אמיתי, תקשיב, זה וואו, זה מדהים עכשיו שאסף הציף את זה, שכחתי בכלל לדבר על זה. ב-2009, הדבר הראשון שעשיתי, זה נכסים דיגיטליים. אני בניתי אתרים, אני הייתי אשת SEO לפני הרבה מאוד שנים.
בישראל, כן.
בישראל. בעוונותייך.
בעוונותי, ובישראל, עוד יותר בעוונותי. אתה מדבר על אתרים בחול, אני מדברת על ישראל, כאילו בהצלחה. אבל מה שהיה יפה בשנת 2009, עוד לפני, כאילו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל היית כותב שורה בגוגל, אתה היית במקום הראשון.
לא היו מתחרים.
היית עושה אפצ'י, בום, אתה שם למעלה.
לגמרי, ואני קמתי אתרים שהם מאוד מעניינים, בתחומים שהם בעצם הכי, אתה יודע, זה היה השתלות שיניים, וזה היה רכבים, וזה היה השקעות נדלן, וזה היה השקעות פיננסיות, וזה, בקיצור, ייצרנו,
כמויות שלי.
סדר גודל שרק 2 מיליון לידים בישראל.
מדהים.
מהנכסים הדיגיטליים האלה. וכנראה ידענו להתפרנס גם בקרוב, אז אגב, זה קטע שאסף עושים את זה, אני לא חשבתי בכלל לדבר על זה, כאילו שכחתי מזה לגמרי. אסי, פינת הזהב שלנו. תשמע, שומעים אותך מנהלים, מנכלים, אנשים שרוצים להיות מנהלים בכירים, תיתן לנו ככה את העצות, את הטיפים של הזהב, כי עברת דרך.
אז יש לי פה איזה כמה טיפים נחמדים, למי שרוצה לשמוע ולקחת. אז ככה, קודם כל אני, פעם הייתי אומר את זה בצחוק, היום אני כבר מאמין בזה, שצריך לשאוף להיות בעלים של עסק שאין לו עובדים, אין לו לקוחות, אין לו סחורה, ולא מתעסקים עם לוגיסטיקה. תתפלו, יש כאלה עסקים.
תראי, הוא לוקח את זה.
הם דיגיטליים בלבד.
180 מעלות ממה ששמענו עד היום. כזה אמרתי, זה היזם המנהל, מינימום.
לא, לא, אבל
מינימום שדרה ניהולית, כן?
כן, זו הגזרה של הדיגיטל דרך אגב, זה האזור.
היזם שבי תמיד אומר לנסות להיות בשוק שיש לו שוק צומח, שוק עולה, שוק שגדל וגדל ויש לו ביקושים הולכים וגדלים. יש, אנחנו היום בעולם שיש כל כך הרבה תחומים וכל כך הרבה נישות, לא קשה לבחור ולזהות טרנד או נישה של משהו שהולך וצומח וגדל, ופשוט צריך לרכוב על הדבר הזה, ולא לנסות להמציא דברים שכבר נשכחו מה...
את יודעת, מטל, אנחנו לפני הפודקאסט ישבנו ודיברנו, קשקשנו ככה במסתרון, והמוח היזמי שלו רץ קדימה, אז הוא ישר אמר, צריך לחשוב על כל אירוע ואירוע שיש. מונדיאל, יאללה. מה עושים במונדיאל? יזמית דיגיטלית. יש בחירות בארצות הברית 2016? אוקיי, מה אפשר למכור? זאת אומרת, כל הזמן הראש היזמי הוא דרך הגלובוס הזה. הגלובוס הזה, האינטרנטי, הדיגיטלי, מה אפשר, איך אפשר לעשות ובאיזה אופן.
זה מסוג האנשים שכשהם מסיימים אימון, כבר יצאו להם 4 רעיונות.
כן.
לא, אני גם חושב שאימנתי את השריר במוח להיות ערני לכל מיני שינויים בעולם ברמה טרנדית, כי שוב, לפני 10 ו-15 שנה היינו מתעסקים המון עם סחורות, וכל הזמן היינו מחפשים איך להביא את המוצר הבא, את הטרנד הבא, אז פשוט למדנו לזהות אירועים ברמה בינלאומית, כמו שאמר פרוד בארצות הברית, פתאום מונדיאל, פתאום איזושהי מלחמה או משהו כזה, אז סביב כל אירוע בינלאומי יש אוסף של מוצרים ו...
והזדמנויות.
והזדמנויות. ואפילו מרצ'נדייז שאפשר למכור אותם ולהיות הראשונים שמוכרים אותם ועשות איזה סיבוב וקופה. אוקיי, טיפ נוסף, לפזר. צריך לפזר השקעות, לפזר סיכונים, לפזר כמה שיותר, כמו גם לפזר לעצמכם עוד מקורות הכנסה. לפזר זה דבר חשוב ולא להיות תקוע ומקובע במשהו אחד. טיפ נוסף, זה יותר המנהל שבי. לזהות את מה שאתם פחות טובים בו ולקחת עזרה. קחו יועץ, קחו הדרכה, קורס, השכלה, תחזקו את החולשות שלכם ותנסו לשפר את המקומות שאתם לא טובים בהם. מי שיודע לזהות במה הוא לא טוב, שיחזק את עצמו, אם זה בעזרה, אם זה בעובד, אם זה ביועץ, וככה הוא יכול בעצם להתקדם ולעלות לשלבים הבאים, כי הרבה אנשים מנסים להשתפר ולתקן את עצמם ולהיות משהו שהם לא, ולפעמים שם הם נתקעים והם לא מבינים שזה מה שתוקע אותם.
דרך אגב, זאת הצעה מדהימה, יש לנו לקוח שהוא מוקף באנשים כאלה, וכשהתחלנו את הדרך לפני כמה שנים, שאלתי אותו, איך אתה עושה? כאילו, מה, אתה לא מבין? למה? אז הוא אמר, תקשיבי, זה מה שגרם לי להיות המפלצת שהפכנו להיות.
שזה מדהים, כי רוב המנהלים לא יגידו לך את זה.
נכון, כי יש עניין של אגו.
יחו ויחזקו את החוזקות שלהם.
בגלל זה אני אומרת, זה טיפ מאוד משמעותי,
כי
יש אנשים שיהיה להם מאוד קשה בגלל האגו, וזה מאוד מאוד חכם מה שאמרת עכשיו.
סחתן, תודה. עוד טיפ, בכלל אנחנו בפודקאסט של ניהול, אז אני חושב שצריך כל הזמן להיות במוד של לרצות לשפר את היכולת שלנו לנהל את הזמן שלנו, לנהל את הכסף שלנו, את התזרים שלנו, לדעת לנהל יותר טוב אנשים, לקוחות, משברים, לנהל כל מיני דברים אדמיניסטרטיביים, לנהל זה כישורים, זה סקיל, זה סקיל שאפשר ללמוד ואפשר לשפר, ואנחנו לא נולדנו מנהלים, אבל מי שיהיה במוד שכל הזמן אפשר לשפר, והוא לא חושב שהוא יודע הכל והוא תמיד זה בסי, הוא תמיד ייקח את עצמו לעוד שלב אחד קדימה. וטיפ אחרון, זה לקחת סיכונים מחושבים. מבחינתי, מרבה סיכונים, זה מרבה הצלחות. כמובן שבדרך יהיו כישלונות, וזה בסדר, אבל צריך לדעת גם לקום מכישלון, צריך חוסן נפשי, ויש איזשהו משפט שפעם שמעתי, ואני לקחתי אותו ואני מאמץ אותו תמיד, אני תמיד אומר, אין חכם כבעל.
ניסיון, אין.
לא, קיבל כישלון.
קיבל כישלון. לא, אבל בניסיון יש, אם אתה לא מתנסה, אתה לא נכשל,
אם אתה לא
יודע.
נכשל, אתה לא מצליח.
בעיניי, יותר חזק, זה אין חכם כבעל כישלון. כי כל כישלון הוא סימן שאתה בדרך להצלחה, ולהיות בכזאת גישה, זה גישה של מקסימום, זה יצליח, ובסוף גם רואים הצלחות. אז צריך לזכור שהכישלונות הם לפעמים הנכס הכי משמעותי שלנו, ואני חושב שבעצם רק מכישלון אפשר ללמוד, אני לא מכיר אנשים שלמדו מהצלחות.
כן, רק לחקור אותם אבל.
לחקור אותם, להסיק מסקנות.
לגמרי, חשוב
ולפעמים, מאוד. ולפעמים גם כישלון גדול, הוא אחרי זה מביא לנו הצלחה גדולה.
לגמרי, אני מכירה כמה כאלה.
מי שיש לו חוסן נפשי טוב, הוא יודע לעבור משברים ולהקים את עצמו ולהתקדם קדימה, אז הוא ימשיך לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמשהו אחד מצליח, ושזה מצליח זה אף לגבעים גדולים.
זה מתפוצץ.
נכון, ואתה לא נולד, אתה לא נולד כזה.
ומי שהיה שם, מכיר את זה ומסכים איתי ב-100%. לפעמים זה כאלה שהם לא שמרו טוב, הם אומרים, בטח היה לו מזל, בטח שחק לו קלף, זה בכלל לא. אנשים הכי פשוטים, שאין להם השכלה לפעמים, והם לא סיימו בית ספר, הם מנסים, 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 ותוך כדי, פתאום משהו אחד, בום, מצליח.
מספיק משהו אחד.
נכון, לפעמים משהו אחד, לפעמים אפילו
משהו אחד.
יופי. מה היה מעניין? אסי צור, מנכ״ל חברת דיגיטל פרופרטי, תודה רבה לך. היה מרתק, היה מפרש, שיהיה לך המון הצלחה.
בכיף, מי שרוצה אגב למצוא אותנו, אפשר לחפש אותנו או בגוגל, פשוט דיגיטל פרופרטי COL.
גוגל אוהב אתכם?
דיגיטל מקף פרופרטי, באנגלית, .co.il, או שפשוט תחפש את השם שלי, או שפשוט תחפש נכסים דיגיטליים, אנחנו איך שלא וזה, הוא יפול עלינו.
זה אתם.
אוקיי.
תודה למאזינים שלנו בפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. ייכנסו לערוץ שלנו לכל הפרקים בספוטיפיי, אפל וגוגל. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושנס.
ביי ביי. תודה, ביי ביי.